פסקה אחת, דברים של הרב שנשענים כמעט כולם על דברי הרמח"ל בספרו דרך השם, בחלק ד'. הרב פה ממש הרמח"ל, דרך השם, חלק ד' פרק ד', שעוסק ב... הבנה של המבנה של התכונות של עם ישראל, האם אנחנו חלק מהאנושות או לא. עד עכשיו דיברנו בכל החלק הראשון, בעצם אפשר לומר שהסתיים פה חלק א' של הפרק, הפרק הזה הוא ארוך. החלק הראשון של הפרק דיבר על ההבחנה בין ישראל לעמים, כלומר מה התפקיד שלנו לעומת שאר העמים. דיברנו על זה שאנחנו באים להשפיע, אנחנו הגורם המשפיע, ולכן יש לנו, יש לנו תכונות שונות, שדיברנו על תכונת הענווה ועל המצוות. אבל יש פה נושא יותר עמוק, או יותר קשה נגיד ככה, שהוא בעצם יסיק אותנו בפסקאות הקרובות, והוא באיזה מובן אתה אומר שעם ישראל זה לא טוב, עם ישראל הוא משפיע, הוא הכי חשוב, וכו'. עדיין לא אמרת שעם ישראל זה מהות אחרת. עדיין יכולתי לקרוא את כל הפסקאות שקראנו עד עכשיו, ולהגיד שעם ישראל זה חלק מהאנושות, זה עם שקיפל תפקיד מרכזי. בסדר. אז זה כמו שיש הרבה איברים בגוף האדם, ונגיד יש איבר שהוא מרכזי מאוד, עריות, עריות מאוד חשובות, הן מספקות אוויר לכולם. טוב, זה ממש להם, אל תשווה אותם לרגל. טוב, הבנתי. אבל זה עדיין לא אומר שזה משהו אחר. זה חלק מהגוף האדם. זה איבר מרכזי. אנחנו משפיעים, דברים פנימיים. טוב, אנחנו הרב של העולם. אנחנו הרב היישוב. טוב, אז אנחנו אחרים על רוחניות של היישוב. טוב, אנחנו משפיעים. אנחנו אצלנו, יש מצוות מיוחדות. לנו יש תכונה של ענווה מיוחדת במינה שאין לנו. טוב, אז אנחנו הענבים הכי גדולים בעולם. ואנחנו, יש לנו יראה גדולה ויש לנו תכונות טובות, אנחנו מוסריים מאוד. אנחנו רוצים להשפיע, הכל טוב, אבל זה עדיין לא מבחין שיש פה מהות אחרת, שאנחנו לא חלק מהמין האנושי. זה, פה נתחיל פרק, נגיד חלק ב' של הפרק, פרק ארוך. של 16 סעיפים, כמעט חצי. מסעיף ח' הרב אומר, עובר להבחנה יותר לאום, יותר מהויות. האם עם ישראל זה חלק מהאנושות? זאת השאלה. האם אנחנו חלק מהאנושות? או שיש את כל האנושות ויש דבר אחר לגמרי שנקרא ישראל? כמו שאנחנו לא נאמר שהאדם זה חלק מעולם החי. יש הרבה יצורים, יש בן אדם שהוא נגיד היצור הבעל החיים הכי בולט, הכי מרשים פה. זה לא שהאדם הוא החיה הכי מרשימה, זה משהו אחר, זה בן אדם, זה חיה, זה לא קשור בכלל. כשאנחנו נראה חיה, אנחנו לא נגיד שזה הצמח הכי, מבין כל הצמחים, זה צמח מאוד מאוד מרשים, הצמח הזה שנקרא בעל חי. זה לא צמח, זה משהו אחר לגמרי, זה בעל חי, זה משהו אחר. האם עם ישראל זה משהו במהות אחר לגמרי, זה לא חלק מהמין האנושי? זאת סוגיה יותר קשה, יותר עמוקה, שעכשיו אנחנו נכנסים לתוכה, היא רגישה מאוד. הייתי אומר, היא גזענית. כלומר, עוסקת בשאלות האלו, בשאלות האלו, האם יש פה באמת משהו במהות אחר. הרב מציב את זה פה כאילו בתור ספק, חקירה, כמו שאחרונים קודמים, יש לחקור, יש לעיין. צורתם של ישראל צריכה להתברר, הצורה זה המהות. צריכים לברר, לעיין בספק הזה, מה זה עם ישראל? ועד עכשיו עוד לא הגענו לשאלה הזאת. כמה שדיברנו על המהות, ההשפעה האדירה של עם ישראל וזה וזה, עוד לא הגענו לשאלה היסודית הזאת. האם האנושיות, תכונה האנושית הכללית של תוכן האדם, עומדת היא בצביונה? כלומר, יש לנו רובד אנושי, אנחנו חלק מהאנושות, כמו שאר האנשים, כמו כל העמים, ועל גבי זה נבנתה יצורה ישראלית. זאת אומרת, אנחנו חלק מהמין האנושי, עם כישרון מיוחד, בתחום של מידות, בתחום של קבלת מלכות שמיים, או שמעקב עד ראש, מלמעלה עד למטה, הכל מיוחד. אנחנו לא חלק מהמין האנושי. אנחנו יחידה אחרת לגמרי. כמו שאנחנו לא אומר שבעל חיים זה צמח פלוס, אלא זה בעל חיים, זה משהו אחר, הכל שונה, זה אחר. יש מדעי לומדים צמחים, יש לומדים בעלי חיים, זה שני מערכות שונות לחלוטין. הבירור הזה הוא בירור קשה מאוד, אומר לו. זו שאלה מאוד לא פשוטה. בשביל לברר את השאלה הזאת, אומר הרב, אני צריך להשתמש בהרבה מקורות. בשמונה מקורות אני צריך להשתמש כדי לעיין בשאלה הזאת. במקורות תורניים, מקורות שכליים, מקורות היסטוריים, מקורות רייזיים, מקורות אופעיים, אופעיים בכתבי הרב זה נבואה, מקורות שיריים, שזה נראה לי סוג של רוח הקודש כזאת, ולפעמים גם פוליטיים ואקונומיים, כלומר חומריים. זאת אומרת, הרב עשה מחקר ענק. הוא עיין בכל התורה. הוא בירר פילוסופית. ובחן היסטורית. וכמובן עיין בסודות התורה ובדברי הנביאים. והסתכל גם על ההיסטוריה, לפעמים גם על כל מיני דברים חומריים. זה מחקר מאוד מאוד גדול. והדברים שהרב כותב כאן, כמו שאמרתי, זה כמעט מילה במילה. דברים שכותב הרמח"ל, דרך השם, חלק ד' פרק ד'. נראה הדבר, זה לשון מיוחדת של הרב, נראה הדבר. זאת אומרת, הוא חקר ואומר את זה בזהירות. שמקודם, זאת אומרת, בתוכנית המקורית, נערך הדבר, התוכנית המקורית הייתה, שצורת האדם תשתלם בחללותה. שקודם כל ייבנה רובד שנקרא האנושות. כי אנחנו רואים שבבריאת האדם לא מדובר על דבר כזה שאמור להיקרא העם נבחר. זה לא מופיע בפרשת בראשית, גם לא בפרשת נוח. זאת אומרת ש2000 שנה בראשית נוח לא דובר על עם נבחר ולא על גזע נבחר. זאת אומרת שהתוכנית המקורית הייתה שתהיה קומה אנושית אחידה. ואז באמת בתור תוספת ויתרון, קומה שנייה, תתפתח אומה מיוחדת עם רוח מפוארת בהדרת קודש. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רצה שהאנושות תבנה קומה אנושית, ראויה, מכובדת, יפה, ואז יהיה איזה ראש חץ שמוביל קדימה, שהוא בונה קומה שנייה, והוא הקטר שסוחב את כל הרכבת, ואז יכולתי לקרוא את כל הפסקאות שקראנו עד עכשיו, מאלף עד זין, שהוא המשפיע, והוא בעל הענווה, והוא בעל העירה, והוא זה הקטר הזה שמוביל את כל האנושות. זאת הייתה התוכנית המקורית. אבל, נתקלקלו העניינים. כשהרב אומר נתקלקלו העניינים, זה חטא אדם הראשון, זה חטא דור המבול, זה חטא דור הפלגה, כישלונות על גבי כישלונות, חמורים מאוד מאוד שהולכים ומדרדרים ומדרדרים ומדרדרים, והאנושות הגיעה למצב שחור משחור, לתהומות בלתי הפיכים. רוח האדם שקע כל כך, הייתה כזאת התרסקות של האנושות, לתאומות כל כך נוראים, שאי אפשר לבנות על המין האנושי יותר כלום. כי יש שלוש מדרגות. יש חול, יש קודש ויש טומאה. חול, אפשר להכיל עליו קודש. הוא לא טמא. כלומר, אם החול הוא טהור, הוא עדיין לא קדוש, הוא חול, אבל טהור, אז אפשר להכיל עליו קדושה, הוא יכול להיות בקשר עם קודש, הוא אומנם חול, הוא יכול לשתף פעולה עם קודש. אבל אם החול נטמא, הקודש לא יכול לחול עליו. זאת אומרת, האנושות הייתה צריכה להיות חול, שזה טוב חול, זה בסדר גמור, אבל חול טהור, שאפשר להשפיע עליו ולחבר אותו להשפעות של קדושה. מה שקרה שהחול נטמא. כל כך נטמא שאי אפשר להכיל עליו שום קודש. רוח האדם שקע כל כך בכלל עד שלא היה החול יכול לעשות בסיס לקודש. אלא אם כן נקלקל אותו. אז מה עושים עכשיו? אומר הרב שמה שקרה עכשיו שצריך בעצם, בשביל שיהיה קודש בעולם, צריך לבטל את קומת החול. כלומר, את הקומה האנושית. הקומה האנושית, כמו שהיא עכשיו, היא תקלקל הכל. כל דבר שתבנה, יתרסק. כל דבר שתעמיד על זה, יתקלקל. אין מה לעשות עם זה. טוב, אבל אנחנו, נגיד, עין עכשיו בני ישראל. יש בתוכנו קומה אנושית, אנחנו חלק מהאנושות. אז אם אנחנו חלק מהאנושות, עכשיו אנחנו גם לא יכולים לקבל קודש, כי אנחנו חלק מהאנושות והאנושות התקלקלה לגמרי. בשביל זה באה גלות מצרים. מה זה גלות מצרים לפי המהלך הזה? גלות מצרים זה שהתבטלה לנו קומת האנוש. המצרים הריסקו אותנו עד אפר. שחקו אותנו, מחקו לנו את כל הזהות, הפכו אותנו לאדמה, פשוט אדמה. איבדנו את מדרגת האדם, את מדרגת החי, ואפילו את מדרגת הצומח איבדנו, את כל המדרגות איבדנו. החזירו אותנו לעבודה בחומר ובלבנים, בשדה, הפכנו להיות אדמה. יש מדרש, גמרא בסוטה, שנשות ישראל היו יולדות בין המשפטיים, והיו באים המצרים לתפוס את התינוקות. אומרת הגמרא שהתינוקות היו נבלעים בתוך האדמה, והמצרים היו באים וחורשים עם מחרשות, והם היו נשקעים עמוק עמוק בתוך האדמה, ואחר כך היו יוצאים בחזרה מתוך השדה, יונקים דבש מהאבנים. מדרש פליאה. גמרא בסוטה. מה הגמרא הזאת אומרת? אומר המהר"ל בספרו גבורות השם, שבעצם הגמרא הזאת טוענת, שמה שקרה בעבדות מצרים, זה שחזרנו חזרה אל ההתחלה, התחלה. הקדוש ברוך הוא עשה את האדם עפר מן האדמה. היינו צריכים לחזור אל האדמה הזאת. שהקדוש ברוך הוא יברא את האדם מחדש. זאת אומרת, האדם הקודם, אי אפשר לבנות עליו כלום. היינו צריכים לפרק את קומת האדם שבנו, לגמרי, לחזור לאדמה, ולבנות את כל האדמה הזאת מההתחלה. זאת אומרת שמה שנוצר עכשיו, זה יצירה שהיא לא בנויה על גבי האדם. קומת האדם התפרקה, וזה סוד שעבוד מצרים, סוד גלות מצרים. הוכחה גלות מצרים לבוא, אומר הרב כאן, בתור קור הברזל, שצירף את צד האדם שבישראל, צירף, זאת אומרת, פרק, מה הם עשו לנו? הם הביאו אותנו בפרך, לקחו בני אדם, הביאו אותם בעבודה של חמורים, נתנו לעשות עבודה שלא אנושית, נתנו לבני אדם לבוסס בתוך הבוץ, לעשות עבודה של חמורים. היו קושרים, אומר המדרש, אנשים לרתמה, וחורשים איתם את השדות, כמו שעושים לשברים. פתאום ברמסס אומרת הגמרא שישראל כל דבר שהיו בונים היה מתפרק. זאת אומרת, בכוונה נתנו לנו לחוות חוויה סיזיפית. תחשבו שאנשים עובדים שנים, והם רואים כל יום שמה שהם בונים מתפרק, מה שבונים מתפרק. זה שובר את הרוח האנושית. לקחו נשים, נתנו לעבודות של גברים, לגברים נתנו עבודות של נשים. מפרקים את כל המרכיבים של המושג בן אדם, מדכאים את האדם, הורגים את הילדים, אין תקווה, אין כלום. מחקו אותנו לגמרי. הפכנו להיות
אבל זה לא רק
אבק.
זה לא רק עם ישראל, זה גם כל האנושות, הרב אמר. למה רק עם ישראל חטף בגלות?
לא. כל האנושות עזבנו אותה. עם ישראל עכשיו מאבד את האדם שבו, רק הוא. נמחקת לו קומת האדם. שאר האנושות זה אדם מקולקל. ישראל עכשיו מוחקים את קומת האדם, כדי להתחיל מההתחלה. חוזרים לאדם הראשון, חוזרים לאדמה. ועכשיו מתחיל... ועכשיו יוצא שאנחנו ואומות העולם זה יצירה אחרת. אומות העולם זה האדם, אותו אדם שהיה וממשיך הלאה. ואנחנו אדם חדש. כאילו התחלנו מחדש את ההיסטוריה.
הרב, למה קומת האדם...
שהנצי מבולוז'ין, בהקדמה לספרו על התורה, מביא שיש מגאונים שקראו לספר שמות, ספר הבריאה השני. יש ספר הבראשית הראשון והספר השני. זאת אומרת, זה שתי בריאות. יש את הבריאה של האנושות, עכשיו נברא בריאה חדשה, האדם. כמו שהוא כותב גם כאן, הרב, נעשה לבריאה חדשה, בצורתו החולית נתשתשה לגמרי. זה תפקיד גלות מצרים. כן, בבקשה.
הרב, למה אבל הקומה הישראלית נמדדת על פי שברון חומרי? אם זה שמורידים...
לא, זה לא חומרי, זה מנטלי. שברו לנו את המנטליות האנושית, את האנושיות, את הרצון ליצור, את הרצון להקים משפחה, את הרצון לעשות, להיות שמחים, להרגיש את השווה משהו, את הביטחון העצמי, הכל, שברו לנו את כל, את המנטליות האנושית ריסקו לנו.
אבל עם ישראל נמדד ברוח שלו.
אבל הרוח זה... הזאת היא עכשיו באה ממרומים. היא לא שלנו. היא מעשה אלוקים. מבחינת שלנו, ריסקו אותה. זה עכשיו התחיל משהו ממרומים שברא את הכל מההתחלה. זה משמיים. זה לא שלנו. מצד מה שיש לנו, נמחקנו. נמחק הכל, הכל. נמחק... אנחנו נהיינו פחות מבן אדם. הרבה פחות מבן אדם. איבדנו את צלם האנוש שלנו. ועכשיו הקדוש ברוך הוא בא וברא אותנו מההתחלה. מי אבק? קח את האבק ועשה בני אדם.
בדרך כלל אומרים דווקא שמי שהוא משעבד, אמרו על הנאצים ימח שמם, שהם אלו שאיבדו צלם אנוש. על המצרים שהם אלה שהם
איבדו צלם אנוש. שהם לא מתנהגים כמו שבני אדם, אבל הם נשארו בני אדם. זאת אומרת, במובן הזה, שיש להם תוכניות ורצונות, והם חיות, הם חושבים שהם בני אדם, אבל הם מתפקדים כבני אדם. יש להם משפחה, יש להם חיים, יש להם כבוד עצמי, ביטחון עצמי, יש להם הישגים, הם שווים, יש להם קריטריונים אנושיים. נכון שזה נורא והיום, זה גיהנום. אבל הם, יש להם מדדים של חיים אנושיים, אבל אנחנו לא, כלום. לא רוצים שום דבר. איבדנו את הרצון לחיות. אמרם מגרש את אשתו. לא רוצה לי, לא רוצה להוליד ילדים, לא רוצה לחיות. אין לי, בשביל מה אני הוליד ילדים? איבדנו את הרצון להוליד ילדים, איבדנו את הרצון להיות איש, אישה, לבנות משהו, למצוא כלום, כבר לא רוצים שום דבר. אפתיות מוחלטת. מפורקים לחלוטין. לא שמעו אל משה בקוצר רוח ומעבודה קשה. חסרי זהות.
עוד שאלה.
המצרים הפכו אותם להיות חסרי זהות. כל שנייה, כן.
וגם הרמח"ל אומר בדרך השם גם, שמי אברהם אבינו, גם הכוזרי זה גם, אבל הם לא דיברו על גלות מצרים, דיברו על מי אברהם אבינו, עם ישראל נבחר בתור סגולה כבר, משהו.
כן, אז כבר באברהם אבינו כתוב ברית בין הבתרים, זאת אומרת, התוכנית התחילה מאברהם. הכוונה שמאברהם התחילה התוכנית הזאת. אברהם הוא הראשון, שרואה שכל האנושות, כבר בחור רואה שכל האנושות, אין לי מי לדבר, אין לי מי לעבוד. אז הוא מוציא את אברהם, הוא אומר, מה התוכנית? התוכנית זה להקים עם מיוחד. איך תהיה התוכנית? אתה מקים משהו ראשוני. של שיהיה איזה נקודת התחלה. אבל מה שהולך להיות תכף זה ריסוק. זה פעם פרפשת לך לך. הולך להיות שיעבוד נורא והיום. הכל הולך להתרסק לגמרי. אתה נותן את החזון, בסדר? שיהיה לרסק הזה תקווה. שהוא יודע שיש איזה חלום. אבל תדע לך מה שהולך להיות, אנחנו הולכים לרמחק. זה מה שהולך להיות עם הזרע שלך. ידוע תדע.
ולפי הכוזרי זה לא מסתדר?
למה לא מסתדר?
כי הוא אומר בכלל, מהאדם הראשון, מההתחלה בכלל היה סגולה
שלך. אז היו תכונות. נכון, אבל אתה רואה שזה לא היה עם מי לעבוד, זה מה שהוא אומר. זה לא החזיק. זאת אומרת, היו אנשים, אבל אומר, הרב פה אומר, זה לא עבד. האנושות באופן כללי, הוא כותב את המילה בכלל. באופן כללי, רוח זן שהייתה בכלל. נכון שהיו בודדים, אבל בכללות האנושות, כלום. אין בסיס, אין עם מי לעבוד. תסתכל, אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, תמצא צדיק אחד בכל ארבעת הערים של סדום. אחד, אני מציל אותם. אין. תחשוב מה זה, ארבע ערים, חמש ערים, אין. אין אף אחד, אין 10 אנשים, אין מניין שאפשר לדבר איתו על מוסר. יודע מה זה? שיש מחוז שלם, אין 10, אין מניין שאפשר לדבר איתם על ערכים. אין עם מי לדבר. זאת אומרת שצורת החול התשתשה לגמרי. ואז מה? בא הקדוש ברוך הוא וברא אותנו יש מאין. זאת אומרת, היינו עין. היינו כלום. אוכל גוי פעם אחת. בריאה. ולכן יציאת מצרים בחיפזון. כלומר, מסביר הרב קוק בעולת ראייה, זה יצירה אלוקית ללא מעורבות של שום גורם אנושי. חיפזון יצאת ממצרים. בבת אחת לקח את כל האבק הזה והפך אותו לאומה. שהיא כולה קודש מהתחלה, מלמעלה עד למטה. מראש עד עקב, כולה ישראלית. זאת אומרת שאנחנו, מה שהרב מברר כאן, שהעובדה שעם ישראל הוא לא חלק מהמין האנושי. אנחנו לא חלק מהמין האנושי. עד עכשיו דיברנו על התפקיד ההיסטורי של עם ישראל. עכשיו אנחנו אומרים שעם ישראל הוא לא חלק מהאנושות. זה אומר שצריך לברר עכשיו מחדש עוד פעם את התפקיד שלו. זאת אומרת, כל מה שאמרנו נכון כמובן, אבל זה אומר שזה צריך עוד יותר להעמיק עכשיו בסוגיית התפקיד. כי הפסקה הזאת לכאורה הייתה צריכה להיות בתחילת הפרק, המהלך. אבל הרב קודם כל דיבר על התפקיד של עם ישראל. ועכשיו העמקנו לשאלה מהותית, שעכשיו תצריך אותנו להעמיק מחדש בתפקידים של עם ישראל. יוצא שעם ישראל זה מין אחר. זה לא אנושות משודרגת, זו יצירה אחרת לגמרי. פעם זו יצרתי לי. בריאה חדשה, מין אחר. כמו שאומר הכוזר. אמר רמב״ם, כך שיטתו, למעשה זה גמרות מפורשות, אתם קוראים אדם, אין אומות העולם קוראים אדם, ועוד. וזה עכשיו הנושא הטעון, שהרב יאמר פה דברים קשים, או דברים מהותיים, גם סעיף ת' גם סעיף י', הם פיתוח של ההרחבה של הפסקה הזאת, פסקה ח', ומתוך זה אנחנו נעסוק בעובדה שהיחסים בינינו ובין העמים זה יותר מורכב מה שראינו עד עכשיו.
הרב.
כן.
לפי מה שהרב אמר, שהאנושיות אחרי כל החטאים התקלקלה, והחול הפך להיות תמה, אז עכשיו כבר מה נשאר לנו לעשות? גם אם אנחנו כשהיינו קומה להיות יצירה אחרת, כבר אין איך להשפיע על האנושיות.
בדיוק אמרתי שלאור הפסקה הזאת, זה מכריח אותנו לברר מחדש את התפקיד של עם ישראל, זה בדיוק מה שאני חושב שאמרתי עכשיו. שהפסקה הזאת היא עכשיו מכריחה אותנו לברר חדש, אז מה התפקיד של עם ישראל? נכון. מול העמים, נכון. אנחנו רק נדלג, רק בשביל שתתרשמו, סעיף י' הוא סעיף קצר, אבל רק בשביל החותמת של זה, תראו את סעיף י'. ההבדל שבין הנשמה הישראלית, עצמיותה, מהוויה הפנימיים, שאיפתה, תכונתה ועמדתה, ובין נשמת הגויים כולם, לכל דרגותיהם, ההבדל הזה הוא יותר גדול ויותר עמוק מההבדל שבנפש האדם ונפש הבהמה. זה חריף. אנחנו צריכים להבין את זה, אבל זה התוצאה של סעיף ח'. כי כשאדם נוצר, זה לא על גבי הכחדת קומת הבהמה. יש בתוכנו נפש בהמית. יש באדם בממד של בהמה. והוא על גבי זה, נכון, הוא קומת אדם. זה לא שנכחדה קומת הבהמה, ונוצר אדם, אלא מתוך כך. ופה אצלנו נכחדה קומת האדם. זה נקרא, הוא קורא לזה הבדל עצמי איכותי ולא כמותי. שימו למה שהרב אומר. שההבדל בין אדם לבין חיה זה הבדל כמותי. וההבדל בין ישראל לאומות העולם זה הבדל איכותי. זה נקרא יציאת, זה נקרא יציאת מצרים. זה קצת משהו במערל.
בזה הרב פתח את השיעור, שהאדם הוא לא חיה משודרגת, והחיה היא לא
צנח. עכשיו זה עוד יותר קיצוני, אתה רואה? זה יותר חריף. כי האדם יש בו מימדים שהוא גם בהמה. אנחנו לא נדרשים להכחיד את קומת החיה שבאנו. היא קיימת, יש לנו אנחנו גם בעלי חיים. ביציאת מצרים הכחיד הקדוש ברוך הוא בגלות מצרים את קומת האדם שבתוכנו. אתם קוראים אדם והם אינם, קוראים, זאת אומרת, זה שלילי.
אבל למה זה משפיע על אומות העולם?
למה עכשיו... לחזור על השאלה שלך, שזה יפה. זה מאוד יפה לחזור על שאלה עוד פעם. אבל אנחנו נחזור על התשובה, שזה הנושא שאנחנו צריכים ללכת אליו עכשיו, בעזרת השם. זה השאלה הגדולה שעכשיו... מכריחה אותנו לברר עוד מחדש את התפקיד של עם ישראל, זה נכון.